כן, אנחנו בפסוק למד דלת. ויפרח אבשלום, וישא הנער הצופה את עיניו, היה רב הנה עם רב הולכים מדרך אחריו מצד ההר. היום היה נדב אל המלך. הנה בני המלך באו כדבר עבדך כן היה, והיה כחלותו לדבר, והנה בני המלך באו, וישאו כולם ויבכו, וגם המלך וכל עבדיו בכו בכי גדול. אבשלום ברח וילך אל תלמי בן עמיהוד מלך גשור, סבא שלו, ויתאבל על בנו כל הימים, זה קומת דוד. אבשלום ברח וילך גשור, ויהי שם שלוש שנים. התחל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון כי מת. הסיפור כולו, כולל מה שקראנו בפעם הקודמת, סיפור קצת ארוך ולא ברור, לא ברור מה הוא בדיוק נותן, כן? כלומר, היה לכאורה בהחלט מספיק לכתוב, והיה לי שנתיים ימים, והיו גוזזים לאבשלום, והיה לי שנתיים ימים, והיו גוזזים, ולא יודע, ואמנון הגיע לשם, ואבשלום הרג אותו על ידי נערה וזה. כל סיפור הנערים, אני מכוון בני המלך והמלך וכל התגובות כאן, הסיפור מאוד מאוד מעריך בזה, ולא ברור מה תפקיד העניין הזה. פסוק עבדה לדבר בו שלום בן המלך, ויום ילן הגוזזים לעבדך, אלך נע המלך ועבדיו עם עבדך, ויאמר המלך אל אבשלום, אל בני אנה נלך כולנו, ולא נכבד אליך, ויפרוס בו, ולא אהבה ללכת, ויברכהו. ואז הוא אומר, ולא ילך נאמנון אחי, ואמר לו המלך למה ילך, ויפרוס בו אבשלום, וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. ואחר כך, פסוק כפתת, ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר ציבה אבשלום, ויקומו כל בני המלך, ויקימו של תרדו וינוסו. ואז בא שמועה בעד דוד, ויקום המלך ויקרא את בגדיו, וישכב ארצה, וכל עבדיו ניצבים קרועי בגדים. בהמשך אנחנו מוצאים, הנה בני המלך באו, ויהי כחולתו לדבר, והנה בני המלך באו, וישאו כולם ויבכו. הסיפור פה מאוד ארוך, והדבר העיקרי שנדמה לי כל הפסוקים האלה מנתבים אותנו, זה מין תחושת רפיון וחולשה מאוד מאוד קיצוניות אצל דוד וגם אצל בניו. כלומר, מישהו שם צריך להגיב עליו שם. היו שם כל בני המלך, אף אחד לא עשה כלום. כשהמלך שומע שאבשלום יקרא את כל בניו, ואם הם הבדרך והשמועה בא אל דוד יקרא אבשלום את כל בני המלך ולנותר מהם אחד. ויקום המלך ויקרא את גדיו וישכב הארצה וכל עבדיו ניצבים קרועי בגדים. אני לא יודע, אני הייתי מצפה ממלך להתנהגות אחרת. הייתי מצפה ממלך גם אם הרגו לו את כל הבנים באותו רגע להתנהגות שונה לחלוטין. ברור שאם המלך מתנהג כך, אחר כך אנחנו נראה שאבשלום יכול בקלות לתפוס את המלכות. אנחנו נראה עד כמה הדברים שלנו חשובים בהמשך. בהמשך, בעיקר, כשאנחנו ניגע, תסתכלו רגע בפרק ט"ו. נקרא רק את ההתחלה של פרק ט"ו. ויהי מאחר כן, ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים וחמישים משרצים לפניו, והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער, ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט, ויקרא אבשלום אליו ויאמר אי מזה עיר אתה ויאמר מאחת שבטי ישראל עבדיך, ויאמר אליו אבשלום ראה דבריך טובים ונכוחים ושומע אין לך מאת המלך. ויאמר אבשלום אני סימני שופט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט בצדקתי, והיה בקרוב איש להשתחוות לו ושלחתי ידו והחזיק לו ונשק לו ויעש אבשלום כדבר הזה לישראל שיבואו למשפט אל המלך ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. אנשי ישראל הם לא פתגים, לא אחד כמו אבשלום, איך הוא יכול לגנב את ליבם של כולם? אבל אנחנו קוראים כאן שהסיפור שדוד לא הגיב על אונס תמר על ידי אמנון הוא לא סיפור יחיד. דוד לא מתפקד כאן כמלך, לא מתפקד כאן כמנהיג. דבר כזה קורה שאבשלום ייקח את כל בני המלך ארצה. אם יש לו זמן בשלב הזה, סליחה שאני אומר, לקרוע בגדים ולשכב על הרצפה, ומה שיש לעבדיו לעשות. מי זה עבדיו? עבדיו של דוד, הם אמורים להיות יועצי המלכות, הם אמורים להיות מנהיגים, זה לא אלה שמרגישים קוסטי. כן, אלה שמצווים לידו, שבעת שרי פרס ומדי, ראשונה במלכות, במושגים שם. כלומר, אני בקריצה מכניס עכשיו את דוד המלך למגילת אסתר. כן, ותמיין המלכה ושתי לבוא בדבר המלך עושה ביד הסריסים. אז מה עושה המלך? קורא את הבגדים ונשכב לעד. זה הפתרון. זה לא פתרון. והרושם שלו זה מקרין. מקרין שם גם על אבטם ניצבים אליו. מקרין גם על בני המלך. ואיזשהו רושם שאחרי פרשת דוד שבע, חזרנו בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בנם יסר. חזרנו לדבר הזה, איש אין מלך בישראל, אבשלום הישר בנם יסר. והדברים שעשה אבשלום, אני אומר שוב, נראים באותו שלב גם אפילו נכונים, מוצדקים. אני לא בטוח שהיה צריך להרוג את אמנון, אבל אם אין מי שיעשה שום דבר, אז גם זה פתאום. בואו נגיד, אני לא חושב שעל אונס היה צריך להרוג את אמנון. אבל אני חושב במושגים איך שאני קורא את המקרא, שאם האלטרנטיבה זה או להרוג אותו או לא לעשות, או לא, לא לעשות לו שום דבר, אז זה הפתרון היותר נכון. שוב, אני מדגיש, כשאמנון עשה את זה, עשה את זה עם בוץ ועם סיזול, במעכה ובניה, בהבנה מה בכלל זכויותיה של תמר ומי בכלל אמור להגן עליה, שהרי היא בכלל הגיעה בילדותה כבת של אש שטיפה תואר, התורה מבינה על אש שטיפה תואר, הוא תתאמר בתחת אשר היא איתה, אבל מה שזה אומר, מה עלולה להיות המחשבה בלי תורה אמרת. כן? כלומר שמדובר על אישה חסרת זכויות. שאתה חי את הקודש, אתה חי את המשך קודש חיי אישות, ואחר כך, אם היא לא רוצה אתכם בנך לך הקודש, אז מה אתה עושה? מוכר אותה לשפחה. היה אם לא חפץ דבר. אומרת התורה, בשביל נחתה לנשום, אחר לא תמכרה למכה, אבל לא תתעמר בתחת השרים. ותנסו לחשום, כן, אבל בלי שהתורה הייתה אומרת את זה, אתה מחי עם אישה חיי אישות, לא רוצה אתכם בנך, אז היא משודרגת ישר למעמד של שפחה. וכך זה נראה כאן גם עם תמר ביחס של אמנון אליה. שוב, יכול להיות שיש כאן תחרות סמויה בין אמנון לאבשלום, אבל זה לא מעניין אותנו כרגע. והתחושה היא שאין מלך מישראל, לא פחות מזה. כלומר, הסיפור של דוד ובת שבע כנראה פגע ברקמות כל כך עמוקות בעם, שהתחושה היא אין מלך מישראל. אני מדגיש את הדברים האלה לא רק כדי להסביר את הפסוקים, אלא בגלל שכשאנחנו קוראים את ההמשך בפרק תתבר, זה נראה תמות. כל זה, דוד המלך הפך את ממלכת ישראל ממשהו קרוע ושסוע כשהפלישתים מושלים בכל מקום. כשאני מזכיר שיושבי עבר העק ועבר הירדן פשוט ברחו ממקומותיהם ויבואו פלישתים וישבו בהם. זה המצב אחרי המלחמה בגלבוע. שיירות של פליטים חסרי בתים מסתובבים בכל מקום בארץ. אנחנו נמצאים כאן כעבור שנים לא רבות, שממלכת ישראל היא מעצמה מספר אחת, אימפריה, שולטת על כל הממלכות שמסביב, עם גבולות בין נהר מצרים לנהר פרת לפחות. ואיך היה לב כל איש ישראל אחרי אבשלום, אחרי כל כך קצת זמן? היה לב כל איש ישראל אחרי אבשלום. ואיך כולם מוכנים לצאת למלחמה בדוד. אני אומר, אנחנו חייבים לדבר משהו על תקופת הביניים. תקופת הביניים, קודם כל, כמובן, המעשה של דוד ובת שבע, אבל אני אומר, המעשה בלתי מוסרי מהסוג הזה, כשלעצמו לא היה גורם את הזעזוע הפוליטי שזה קרה. הסיפור הזה כאן הוא כתוב בצורה דוחה, סליחה שאני אומר, כל הסיפור שקראנו כאן זה כתוב בצורה דוחה, כשאני קורא את הדבר הזה, כן, גם איך שבני המלך נשים כל אחד על נפשו, במקום כמה נערים היו לב שלו? כמה היו בני המלך? כן, הבדיחה, התשובה, הידועה, כן, איזה שני יהודים הולכים ביער ופתאום רואים איזה גוי גדול ואומר אחד, ברל, אומר לשמר, תראה איזה גוי גדול כאן מולנו ואנחנו רק שניים. אוי ואבוי לנו. כמה נערים היו לב שלו וכמה היו בני המלך? זה מה שהם צריכים לעשות לברוח. ואחר כך דוד, זה מה שהוא צריך לעשות? כל עבדיו מצווים עליו קוראי בגדים והוא קורא את בגדיו ושוכב לארץ. אני אומר, יש כאן תהליך שאנחנו נראה גם את ההמשך שלו. תהליך שאומר, הממלכה כממלכה מתפרקת בעקבות פרשת דוד בת שבע ואורי. כן. אפילו כן, בגדלי בלוריות ובעלי גרופים 400, טוב, כנראה שזה לא היה המספר הזה וכנראה לא כולם, וכולם שם בני שטיפת תואר גם. כן, לא יודע, אני אף פעם לא מבין את הסיפור הזה ולא יודע איפה לקוח ולא יכול להתחיל. זה לא מה שהם תואר כאן. עדיין כל הדבר נראה, אני אומר כל הדבר נראה מוזר, נראה מייצק פה איזה פיק ברכיים, ואבשלום הופך להיות, בואו נגיד, השליט הפוטנציאלי הגולה, משהו פעם היה באיראן, חומייני, ישב בצרפת, כן, עד ליום שהחליט להגיע ולשלוט ובו ביום שלט, כן, אבל יש לנו מושגים כאלה שנקראים המנהיג הגולה, כן, כלומר, הוא נמצא שם אצל קשור, ובאי שם 3 שנים, ותחל דוד המלך לצאת אבשלום, כי ניחם על אמנון כי מת. שוב, דוד פועל פה על פי כל מיני רגשות בטן, ולא פועל כמלך. והיד הוא היה בן סבא כלב המלך על אבשלום. הישלל יואב תקוע. לא מדי רחוק, הבית של יואב היה באזור בית לחם, במזרח בית לחם. כתוב, היקבר בביתו במדבר. כלומר, היה לא בחלק המערבי של בית לחם, אלא במזרח, ומתקוע לשם, היום יש כביש ישר. זה משהו קצר. וישלח יואב תקוע ויקח משם אישה חכמה. ויאמר אליה, התאבלינה ולבשינה בגדי אבל ואל תעשו כשמן, והיית כי אישה זה ימים רבים מתאבלת על מות. ואת נלמד ודיברת אליו כדבר הזה, ויעשו יואב את הדברים לפיה, ותאמר אישה את כה התלמלך, ותיפול על הפי הארצה ותשתר ורמר, ותאמר אושי המלך. ויאמר למלך מלך. ותאמר, אבל אישה אלמנה אני, וימו תשעים, ושפחתך 2 בנים. וינצאו 2 בשדה, ואין מציל ביניהם, ויקוע האחד את האחד, וימת אותו. הנה גם אכל המשפחה על שברתי רבי אמרו תניעת בה כי הכיבו נמיתהו בנפש הכיבה שהרג ונשמילה גם את היורש וכיבו את גחלתי אשר נשארה לבלתי שים לאישי שם ושחית על פני האדמה. היום המלך אלי אישה לכי לביתך ואני אצפה אלייך. תאמר אישה את כבית המלך אלי אדוני המלך אהבון ועל בית אבי והמלך וכיסאו מקים. היום המלך מדבר אלייך ולביתו אליי ולא יסיבו לגעת בך ותאמר יזכונה המלך את אדוני אלוהיך, מארבעת גואל אדם לשחד ולא ישמידו את בני. ויום אחד אדוני מפול, מסערת בנך ארצה. ותאמר אישה, תדמר אנשים אתך על אדוני המלך דבר, ויום מדבר. ותאמר אישה, ולמה חשבת לעשות על עם אלוהים, מדבר המלך הדבר הזה, כי השם לבלתי ישיב המלך את נדחו. כמות נמות וחמיים הנגרים ארצה שלא יאסוף ולא יישא אלוהים נפש וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. אתה שבאתי לדבר אל המלך אדוני את הדבר הזה כי יראוני העם. אתה אומר שבחלך הדבר עליי אל המלך אולי יעשה המלך את דבר המתו. כי ישמע המלך להציל את המתו מקו האיש להשמיד אותי ואת בני יחד בנחלת אלוהים. אתה אומר שבחלך יהיה דבר אדוני המלך למנוחה כמלך על אלוהים. כן אדוני המלך לשמוע הטוב והרע. ואדוני אלוהיך יהי עמך. ויען המלך ויאמר לאישה, כרגע בזה. יש לנו כאן סיפור, אנחנו מכירים דוגמאות לא מעטות בנקרא כאן. שמלך נדרש לענות על סיפור, ולמעשה אומרים לו, אתה האיש. ראינו את זה בממשל כבשת הרש, ובממשל השבוי והשומר אצל אחאב, גם שם, המלך פורץ את משפטו שלו. וכאן, גם כן, בסיפור הזה, אנחנו מוצאים משהו מעין משל כבשת הרש, כלומר, באים אל המלך, נותנים לו משפט, ובדרך שהוא שופט, אומרים, אז בוא תשפוט כך גם אצלך בבית. בוא תשפוט כך גם את עצמך. היא כמובן אומרת את זה יותר בנימוס ויותר בעקיפין מאשר נתן, שאומר ישר אתה האיש וכולי, אבל בסך הכל העיקרון הוא אותו עיקרון, ובואו נלמד את העיקרון שיש כאן. ובכן, לאישה, כמובן בכאילו, יש שני בנים, שאחד הרג את... שאיש הרג את אחיו. באים כל המשפחה ואומרים, רוצים כמובן להרוג את הרוצח. וכאן עולה השאלה הפשוטה. דבר שיהיה צדק עם האחד, יהיה עוול עם השני, אבל זה בעצם בכל משפט. נכון? כל אדם, כל רוצח שיהרגו אותו, אז עושים עוול לאביו ולאמו, שיהפכו להיות הורים שכולים, או עושים עוול לבניו, שהופכים להיות יתומים, ולאשתו שהופכת להיות אלמנה. אמר, זה קיים תמיד. וכאן היא אומרת, חיבו את גחלתי אשר נשאר לבלתי שום, לבלתי שים לאישי שם ושארית על פני האדמה. כאן אני חושב שנכנס גורם נוסף בדבר הזה. והוא, והנה קמה כל המשפחה על שפחתך, ואמרו, תני את מכי אחיו וממיתהו בנפש אחיו אשר הרג. וכאן אנחנו צריכים לשאול את השאלה, למה התכוונה המשפחה? האם המשפחה התכוונה באמת להרוג את הרוצח כדי לבאר את הדם הנקי ולעשות הישר בעיני השם? כמו שאמר, ואתה תבאר הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני השם. יכול להיות. יכול להיות גם שהמשפחה עשה את זה מסיבה אחרת, ומה היא?
לרשת את
הנחלה. זאת שאלה גדולה. שאלה הזאת למעשה היא השאלה המרכזית שעולה בפרשת ייבום. למה מתכוון האח שלא רוצה לקחת את יבימתו? אם לא יקפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השאר על עניין הסכמים, ובתורה הוא מקבל עונש כבד מאוד. כן, מקבל שם בושה גדולה מאוד. ושסבר ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעד. אני מניח שהתורה רואה בו לא מי שלא רוצה לשאת את האישה הזאת לאישה. היום היינו אומרים, לא היה פה צריך לקחת את יביב טוב. אפס, יודע, לא מתאימה לו. עד שאדם לוקח אישה, אז בדי שכל אדם שלוקח אישה רוצה שהיא תתאים. האישה הזאת לא מתאימה, לא רוצה לקחת אישה רק כדי להוליד ילדים. בתורה הנישואין משמעותם העיקרית היא הולדת ילדים. ואם האיש הזה לא רוצה לקחת את האישה, אז זה כמו שהיא אומרת, לעיני הזקנים, מעין יבמי להקים לאחים שהם בישראל לא אהבה יבמי. כלומר שזה לא שהוא לא רוצה את האישה. יכול להיות שהיא מבוגרת ממנו ב-15 שנה, יכול להיות שהיא... לא יודע, כל מיני דברים. יכול להיות שיש לה בעיות כאלה ויש לה בעיות אחרות, ואני לא יודע מה. ובכל אופן, מה שנאמר שם לזקנים זה מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל. אז היא מה אמורה? הוא רוצה לרשת את הנחלה. עיין ערך עונן, וידע עונן, כי לא, לא יהיה עזב, היה עם בעל השלגים, משקד הארץ, היה לבלתי נתון זה עליך. זאת, אם כן, שם את הרעיה שלא היה מוכן לתת זר לאחים. יש לנו תיאור ביחזקאל, לא נקרא אותו עכשיו ביחזקאל המדהי, שבו הנביא מתאר את שני האחים, יעקב ועשיו, במושגים של הנביא, זה ממלכת ישראל וממלכת אדום, ואת השמחה הגדולה באדום, כאשר היה החורבן וישראל גלו, בגלל מה אומרים עכשיו אדום. עכשיו אנחנו נירש את ארצו, כלומר שאנחנו היורש, הלגיטימי, אנחנו ה... אז טוב שהוא הלך, ואנחנו יורשים אותו. וכאן מעין זה, אולי זה הטעם של המשפחה, ואני לא יודע, אולי באמת אומר המלך ויאמר המלך לאישה, לכי לביתך ואני אצווה לך. עם זאת, יש כאן מקום גדול למידת הדין. ואי אפשר להותיר את הרוצח על מכונו רק כדי שלא לחבוט את הגחלת הנשאר. דוד למעשה נותן כאן חנינה לרוצח כדי לפייס את האלמנה שיש לה בהחלט טענה טובה וחשובה, אבל לצורך העניין הזה דוד מוכן לכון את הרוצח. שוב, מהמסע ומתן שיש כאן אפשר ללמוד גם כן עוד כמה דברים. פסוק ח', ויאמר המלך אל האישה, לכי לביתך ואני אצווה עלייך, ותאמר אישה עד כותן המלך, עלה אדוני המלך עוון והמלך בכיסאו נקי. כלומר המלך אומר, טוב תלכי אני אסדר את זה, וברור לה לחלוטין שהמלך לא מתכוון שום דבר, אלא המלך רק מבטיח ולא יעשה כלום. כשהיא אומרת, עלה אדוני המלך לעבון, כלומר, אני אקבל את העונש שנותנים לי, ואתה תהיה בסדר. כן, כלומר, דרך כמובן כבוד כלפי מלך. אבל למעשה, מה היא אומרת לו כאן? אם אתה אומר, לכי לביתך ואני תשובה לך, אתה בעצם אומר, אני לא מוכן לעשות שום דבר. כן, זו היא האמירה. ואז, הוא אומר עוד פעם, מדבר אלייך, מי שיגיד לך משהו, ולא יוסיף עוד לגעת בך. תביא אותו אליי. מה זה תביא אותו אליי? איך היא תביא אותו אל המלך? מה שהמלך צריך לדאוג. ואז היא אומרת, תזכור נא המלך, מהרבן גואל אדם לשחט, ולא ישמיד, ואל ישמיד את מי, אני לא מדברת פה שמישהו יבוא לדבר אליי, ואני אקח אותו אל המלך, אני לא יודעת איך אני אקח. דבר שהם רוצים להרוג את הבן. ואז הוא נשבע, אחרי השם יפול משרת נחם צם, ואז היא נותנת לו כמובן את הנמשל. היא אומרת, אם ידבר המלך הדבר הזה, כי השם לבלתי ישיב המלך את נדחו, כלומר, המלך מבין בדיוק על מה מדובר, כמות נמות וכמיים הנגרים עזר שלא יאספו ולא יישא אלוהים נפש וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. אפשר כמובן לטעון טענה צודקת שהנידון אינו דומה לראיה. במה הנידון אינו דומה לראיה? כלומר, מה ההבדל פה הגדול בין המשל והנמשל?
יש עוד
יורשים. מה?
יש עוד
יורשים. בוודאי. כאן יש פה הרבה יורשים. וגם אם אבשלום יקבל את עונשו, או לפחות לא יורשה לבוא, אז יש עוד יורשים. כאן בינתיים אבשלום, במשך כל השלוש שנים האלה, הוא כמו קין שהרג את אבל בשדה, ובבחינת נב ענת תהיה בארץ. אבל יש עוד יורשים. האדם הראשון לא סלח לקין. הוא פשוט בגיל מאוד מאוד מבוגר. ידע את אשתו כדי להוליד בן נוסף, כדי שההמשך שלו יהיה מהבן הנוסף, אבל הוא לא סלח לקין. בתחילה גם אומרת הגמרא שהוא פרש מאשתו, והוא נגיד גם יכול להיות שהסתכסכו על רקע הסיפור של עץ הדעת. יכול להיות שהסתכסכו, ויכול להיות שאדם גם האשים את אשתו בסיפור הזה, כמו שהוא בעצמו אמר, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. אם נוסיף למעורבות של הנחש, ושל הנחש בעל חווה, בהחלט אפשר להבין מדוע האדם פרש מאשתו. אבל זה שהאדם בא על אשתו שוב, זה היה כדי להוליד בן, כדי שיהיה המשך, בגלל שהוא לא ראה בקין המשך. קין היה נב ענת בארץ. ואחרי שהוא הוליד עוד בנים ובנות, כאן כשהיא אומרת הנידון לא דומה לראיה, כן, כמו שאמרנו, כיוון שיש עוד בנים, אז מה התשובה שלך לזה? הייתי מגדיר את זה אולי קצת אחרת. כנראה אמנון ואבשלום הם שני המועמדים היחידים ששייך לדבר עליהם להמשך המלכות. וכשהיא אומרת כמות נמות וחמיים הנגרים הזו שלא יאספו ולא יישא אלוהים נפש וחשב מחשבות לביתי ידח ממנו נידח, יש בדברים שלה איזושהי אמירה כאילו השניים האלה הם היחידים. ואחרי שאמנון נהג, אז היחיד שנשאר זה אבשלום. בואו נגיד, מדוע אין אחרים? מדוע אדוניה לא מתאים? זה אפשר לראות בספר מלכים. מדוע אדוניה לא מתאים? אבל אדוניה לא היה מועמד. לא היה מועמד מתאים. הייתה התחושה שהמלך בסוף הדרך, ואם אבשלום איננו מורשה לבוא ארצה, אז כולנו כמים הנאגרים ארצה אשר לא יאסף. ויש צורך להשיב אותו לכאן, ויש צורך לסלוח, ויש צורך לחון אותו גם כרוצח. ברור כאן הנמשל, אם כי זה לא נאמר, והמלך מבין את זה, ובפסוק י"ח, ויען המלך ויאמר לאישה, על מה תחכדי ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך? ואתה אומר, אישה ידבר נא אדוני המלך, ויאמר המלך היד יואב איתך בכל זאת, ואתה לא אישה ואתה אומר, כן המשכה אדוני המלך, כי אם איש להאמינו להסמין מכל אשר דיבר אדוני המלך, כי עבדך יואב הוא ציווני, והוא שם בפי שבחתך את הדברים האלה. אגב, היא לא אומרת אדוני יואב, אלא היא אומרת עבדך יואב. שים לב. כן. ביחס לאוריה שאמר, ואדוני יואב. ובעבור סבב פני הדבר עשה עבדך יואב את הדבר הזה, ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוהים לדעת את כל אשר בארץ. ואומר המלך ליואב, הנה עשיתי את הדבר הזה, לך השב את הנער את אבשלום. ויפול יואב את פניו ארצה וישתח ויברך את המלך. ויום יואב ויום ידע עבדך כי מצאתי כעת בעיניך אדוני המלך אשר עשה המלך לדבר עבדו. היה כמו יואב אלה גשורה ויבא את אבשלום ירושלים. ואומר המלך יסוב אל ביתו ופני לא יראה ויסוב אבשלום אל ביתו ופני המלך לא ראה. כן. עד כאן רק נראה פסוק כ"ח. כן. וישב אבשלום בירושלים שנתיים ימים ופני המלך לא ראה. כלומר בסך הכל אבשלום מרצח אמנון ועד שראה פני המלך זה 5 שנים. 3 שנים היה בגשור ועוד שנתיים ישב בירושלים אבל לא ראה את פני המלך. מה העניין של יואב היה לעשות את זה? כתוב, הידע יואב בן צרויה כי לב המלך על אבשלום. האם רק רצה להיטיב עם המלך או שרצה חדשים נוספים? אנחנו יכולים להעלות 2 דברים על הראש. אחד, דוד היה בדיכאון. מלכות לא תפקדה. יואב חשב. לב המלך אל אבשלום. נחזיק אליו את אבשלום, אולי יתחיל לתפקד. אולי יתחיל לעשות משהו. אפשרות שנייה. והיא כמו שחז"ל אומרים, כי יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע, שוב בספר מלכים, שביקש לנטות ולא נטע. כלומר, שיואב באמת ראה לאבשלום איזשהו מועמד סביר להמשיך את המלכות. השאלה המוסרית הייתה פחות חשובה, אבל היכולת, העוצמה, התוקף, בהחלט נתנו לו, וחשב שנכון להשיב את אבשלום לירושלים. אבשלום חוזר, אבל המלך איננו מוכן לראות אותו. וכאן כמה פסוקי ביניים, אחרי אבשלום לא היה איש יפה, וכל ישראל להלל מאוד מכף רגלו ועד קודקודו, לא היה בו מוגלחו את ראשו, כן, נזיר שהכביד שערו, ומגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח, כי כבד עליו וגלחו ושקל שער ראשו 200 שקלים באבן המלך. היוולדו לו אבשלום 3 בנים ובת אחת ושמה תמר, היא הייתה אישה יפת מראה, כמו שאמרנו בשלב מסוים, כנראה שכולם מתו, שהרי אבשלום הציב לו יד אבשלום, כי אמר אין לי בן להזכיר את שמי. יש אבשלום בירושלים שנתיים לפני המלך רחבעם. וישלח אבשלום על יואב לשלוח אותו אל המלך, ולא אהבה לבוא אליו. וישלח עוד שנית ולא אהבה לבוא. ויאמר לעבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי, ולא שם שעורים לכו ועד סיתוע באש. ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש. רק אומר יואב, יבוא אל אבשלום הביתה, ויאמר אליו, למה הציתו עבדיך את החלקה שלי באש? ויאמר אבשלום אל יואב, אני שלח אליהם ובוא אל השלחה, ואתה אלך לאמור, למה באתי מגשו טוב לי, עוד אני שם. אתה ירא פני המלך, ואם יש בי יבוא נביאים איתנו. ויבוא יואב אל המלך ויגד לו, ויקרא אל אבשלום, ויבוא אל המלך, וישלחו לו על אפיו ארצה לפני המלך, וישק המלך לאבשלום. מה בגלל היחסים בין יואב לבין אבשלום הוא מורכבת? למה באמת יואב לא בא אל אבשלום? ישלח אבשלום אל יואב לשלוח אותו אל המלך ולא אהבה לבוא אליו. בהחלט, סביר אני אומר שהסיפור חיסורי בחסרה. אבשלום הרי היה טיפוס, הרי זה לא... מה שהוא עשה עם אמנון זה דבר אחד, אבל שהוא היה טיפוס זה אנחנו יודעים גם מההמשך. וגם מה שקראנו כאן. ושנתיים שהסתובב בירושלים בהחלט יכלו להיות גם סיבה טובה ליואב להסתכסך איתו בכל מיני דברים שאנחנו לא יודעים מהם. מה שעוד יכול להיות, שכשאבשלום קרא אל יואב לשלוח אותו אל המלך, הוא בא אליו עם פקודה. כלומר, ציווה ליואב לא לפניו, יואב לא היה מוכן. אבל אני אומר שוב, אני מעריך שהיה פה איזשהו רקע לא, שלא נמסר לנו. למה יואב לא רצה לבוא, למה יואב לא רצה לבוא אל אבשלום? אבשלום מצית לו את השדה, ואז יואב בא אליו ומחזיר אותו אל המלך. אבל כמובן הסיפור הזה איננו סיפור עקר. זה לא שזה כך וזהו. הצטט השדה של יואב יש לה משמעות קריטית בהמשך הסיפור. והסיפור הזה ייגמר בכך שיואב ינצל את ההזדמנות להרוג את אבשלום. בהמשך הסיפור. ינצל את ההזדמנות כדי להרוג את אבשלום. כך שיש כאן מערכת יחסים מאוד מתוחה בין השניים, שבאה לידי ביטוי בשני סיפורים שונים, בכך שיואב לא מוכן לבוא אל אבשלום, ובכך שאבשלום, כתגובה לכך, מצית לו את חלקת השדה, ואז יואב, בעל כוחו ושלא בטובתו, בא אל המלך ואומר לו, ובסופו של דבר אבשלום מגיע אל המלך. עדיין הרושם המאוד חזק בסיפור הזה, שדוד הוא יותר שבשבת מאשר מלך. ושוב אני אומר, המשבר של פרשת אוריה ובת שבע, המשבר הזה סודק פה כל אבן בממלכה של דוד. והתוצר הוא התוצר של הפסוקים שקראנו כאן. ויהי מאחרי כן ויש לאבשלום מרכבה וסוסים וחמישים משרצים לפניו. כבר ברור לחלוטין למה הכוונה, והעובדה שהוא עומד על יד דרך השער, כלומר על יד בית המשפט, ואנשים באים אל המלך, וסיפור האישה התקועית מתייחס אליו לא רק כשלעצמו, כלומר לא רק אל המשל והנמשל, אלא סיפור האישה התקועית וגם הסיפור של נתן עם כבשת הרש, בואו נתייחס אליהם מחלון להציץ מזווית קצת אחרת, שאומרת שאנשים יש להם בעיות והם באים אל המלך והמלך שוב. כלומר אין כאן, אני מתאר לעצמי שיש בכל הממלכה גם שרי אלפים, שרי בעוד, שרי חמישים, שרי עשרות, אבל מצוי שאנשים באים אל המלך בדינים שונים, כנראה בעיקר בדיני נפשות, באים אל המלך והמלך שופט. וגם הסיפור שהוא אומר את דבריך הטובים ונוכחים ושומע לך מאת המלך, בהחלט יכול להיות שזה לא בדיני ממונות אלא זה בדיני נפשות. ואנשים באים, ויש הרגשה שאין להם שומע, ואין המלך. כלומר, אנשים מרגישים, כמו שהיום מרגישים כל קרובי המשפחות של כל החבורה הזאת שרוצים לשחרר אותם מהכלא. כלומר, אנשים בהחלט, ותהומת גדלה, וגדלה מאוד, זו מין תחושה שאין דין ואין דיין. וזו מין תחושה קשה מאוד, ואבשלום מנסה בדבר הזה, כאמור, לקחת את המלכות מדוד עוד בחייו, ואני אומר, יש לזה בסיס. יש לזה בסיס, ההתנהגות של דוד, ולא רק החטא שלו עם בת שבע, אלא כל ההתנהגות בהמשך, שהיא פועל יוצא של מה שהיה עם בת שבע, ועם אוריה, כל ההתנהגות כאן היא פועל יוצא של זה, וזה כבר במשך שנים על שנים, אנחנו מדברים פה על 5 שנים, ועל יותר מחמש שנים, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה. ואם אחריכן והיה אז אבשלום מרכבה וסוסים ו50 איש רצים לפניו, אין לנו מושג כמה זמן זה, אבל הרושם הוא שאבשלום רוצה לרשת את אביו עוד בחייו. ואם מקצר 40 שנה, לא ברור למה. כן, אני על פי דרך הפשט לא מצאתי שום דרך טובה. אני יכול להגיד שחזר לאומים. זה יום שמלאך שאול, כלומר, מיום שאמרו בני ישראל סימן על אומר. זה נראה דרשה, מקץ 40 שנה למה, כל מלכות דוד 40 שנה, כולל חברון, כולל הכל. האם כל זה היה בשנה האחרונה של דוד? אולי. אם זה בשנה האחרונה של דוד, אז אם מקץ 40 שנה, אז אבשלום מחליט ללכת לחברון, כמו שדוד מלך בחברון. כן, זה באופן עקרוני. אפשר להגיד כזה דבר, אבל אז אנחנו נצטרך לדחוס את כל ההמשך לשנה אחת, זה אפשרי. כן? אין הרבה אירועים. אפשר לדחוס אותם לשנה אחת. על פי הפשט נראה שאין לכאורה מנוס מזה, אלא אם כן מישהו ייתן עם מנוס אחר. ואז ויהי מקץ 40 שנה מרגע שדוד הלך לחברון. ואנחנו מדברים אם כן בשנת ה-40, אנחנו מדברים אם כן כשדוד נמצא בשנת ה-40, וכל האירועים מכאן ואילך, כולם למעשה, כולל תחילת ספר מלכים, הכל בשנה האחרונה, לא נראה לי בכלל סביר. אני אמרתי, אני יודע דעתי ששלמה נולד אחר כך. יש לנו כל האירועים בדברי הימים, איך דוד מלמד את בנו לבנות את המקדש, כל הדברים האלה. לא נראים לי סבירים, ובאים מקץ 40 שנה, עדיין נותר אצלי כשאלה. כן, מה רצית לומר?
לדעתי כך כתוב שמובד שבתרגום כתוב 4 שנים.
מה?
יש תרגום שכתוב 4 שנים.
תרגום השבעים? מה אתה רוצה שאני אעשה?
לא, זה יכול להיות
שאני אעשה. ברור שמי שעשה את זה, עשה את זה מחמת הסברה. תרגום השבעים פועל על פי סברות, זה לא שהיה להם איזושהי גרסה נכונה של המקרא אחרת. הבעיה הגדולה בתרגום השבעים. תרגום השבעים תיקן כל דבר על פי סברה. אי אפשר לתקן על פי סברה. כן.
אבל אם קץ
40 שנה,
לא
תחילת
שנת
40. כבר סוף
שנת
40. לא, זה לא. אם קץ 7 שנים תעשה שמיטה? תחילת השם. אבל אני אומר שמסיבות אחרות זה לא סביר לי זה היה בשנה האחרונה. ואז, כן.
באים
קץ
2 ימים,
בסופו שנתיים. א', מי אמר? אני אומר, מקץ 7 שנים תעשה שמיטה זה יכול להיות גם תחילת השנה השמית. הקושי כאן בלאו הכי קיים. הקושי גם בלאו הכי קיים, אני לא הצלחתי לפתור את השאלה. אני יכול לפתור אותה על פי מדרש חז"ל, אמרתי זה. לא יכול להגיד, יותר מזה לא ברור מדוע ימנו כאן ממלכותו של שאול, אולי כדי להגיד שגם כאן יש משהו, איזושהי נקמה, על אותך מה עשו כי אותי מה עשו אם לא חלם. כלומר, האמירה הזאת שלא היה ראוי לשאול מלכות, אולי זה בא לידי ביטוי כאן. היה מתבקש כאמור שזה מיום שדוד הלך לחברון, אבל המספר 40 איננו מסתדר. כן.
מתי כן הגיוני בערך שלו היה?
אני אומר, אם נקבל את ההנחה שלי, ששלמה נולד רק אחר כך. כתוב שלמה בנינה ורח וכו'. בואו נגיד ששלמה מלך חזר לו עם 12, בואו נגיד, 15 וכדומה. זה אמור להיות משהו בשנת ה-25. זה לא אמור לקחת הרבה זמן. הרי כשאתה הולך לסיפור הזה של מלחמת בני עמון, משם יש לך רצף אחד עד כאן. בואו נסכים? מלחמת בני עמון, אחרי שנה פרשת דוד בת שבע, בהחלט יכול להיות שמלחמת, שאמנון ותמר זה די קרוב לזה, לא ברור לנו. 5 שנים לאבשלום, אנחנו מגיעים לבעיה אסלום, מרכבה וסוסים ו-50 יש זמנה, בואו ניתן עוד 2 שנים. כן? אין להם המספרים, אין לנו לוחות זמנים ברורים בנושא הזה יותר. אם יצא רבין שלמה אמר שלמה מלמד עליך נאבה שלמה תדריה שנדרתי לאדוני בחברון כי נדר נדר עבדך בשבתי בקשור בהרם לאמור אם ישוב ישיבני אדוני ירושלים ועבדתי את אדוני ואמר למלך לך בשלום ויעקב אל חברון הלך בשלום ולא הולך לשלום אבל טוב לא ידרושה אחרת. אבשלום כנראה מנסה להתחיל בנושא הזה כמו דוד. ומה המיוחד בחברון? טוב, אני יכול כמובן לתת הרצאה שלמה על חברון, כי אהבות וכולי, אבל זה לא רלוונטי. אני מניח שמה שעולה מכאן, וזה עולה לא רק מכאן, זה יעלה לנו בהמשך הרבה מאוד, עולה דבר שעולה גם מספר שופטים, במספר מקומות, וגם מספר שמואל, ששבט יהודה מהווה בתוך העם איזושהי יחידה נפרדת. נזכיר לכם ששבט יהודה לא נזכר בשירת דבורה. לא לטוב ולא לרע. אני מזכיר פסוקים כמו שאול, שמגייס צבא למלחמה בבני עמון, 300,000, הצבא שלו ועוד 30,000 איש יהודה. שהוא מגייס מלחמה בעמלק, וישמע שאול את הרבה יתקדם בהטלאים, 200,000 רגלי, ועשרת אלפים את איש יהודה. שבט יהודה מהווה איזושהי יחידה לפני עצמה, אבל הרבה לפני התפלגות הממלכה. התפלגות הממלכה, הקדוש הוא שבט בנימין הולך יחד איתו. אבל שבט יהודה מהווה איזושהי יחידה עצמאית, לא ברורה, לא מובנת. גם דוד, במאבק שלו עם שאול, נראה בגלל זה איזשהו גורם זר, לא מובן מאליו ששבט יהודה צריך למלוך, שבט יהודה מהווה איזשהו גורם. אני לא אגיד זר, אבל בהחלט עצמאי. דוד הלך לירושלים. ירושלים, מבחינה זאת, היא כבר עיר שמכבדת את יהודה עם שבטי ישראל אחרים, יהודה ובנימין, שהם היו שני השבטים היריבים, דיברנו. חברון היא דבר שניתן להגדיר בירת נחלת יהודה. כלומר, לפתוח במלכות בחברון, כמו שדוד עצמו, פתח את המלכות שלו בחברון, ואז מלכותו הייתה על יהודה בלבד, הדבר הזה יכול לתת לאבשלום איזשהו עורף מוצק יותר בשבט יהודה, ואחר כך להמשיך משם לירושלים, והוא יוצא לחברון, משם הוא שולח מרגלים בכל שבטי ישראל כשהוא מחם את כל השופר. וזה מה שכתוב כאן, וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל לאמור כשהוא מחם את כל השופר ואמרתם מלך אבשלום בחברון. אנחנו לא נמשיך כרגע כי אני מהר אני צריך לשוח עכשיו, אז נסיים כאן את הסיפור ביד אבשלום, כבר נראה בעזרת השם אחרי פסח.